פתגם צרפתי ידוע אומר, אם אתה רואה דברים משונים קורים ואנשים שמתנהגים בצורה לא רגילה, חפש את האישה. היה גם סרט מצוין כזה, בשם הזה. במקרים רבים שיקול הדעת ותהליך קבלת ההחלטות הוא הרבה יותר נכון אצל נשים. גברים רבים כבר הבינו את זה גם בישראל. בממשלת ישראל השישית של בנימין נתניהו, דווקא לא הבינו, השאירו אותן מאחור. בממשלת בנט לפיד הגיע מספרן לשיא, 9 שרות. שליש מכלל הממשלה, בממשלה הנוכחית מונו בדוחק, רק 6, מגמה מנוגדת לממשלות אחרות בעולם החופשי. מנכליות במשרדי הממשלה הקודמת, 10. בממשלה הנוכחית, מנכלית אחת מונתה בקושי, ולאחר זמן קצר, הודחה. ברקע להדחתה של מנכלית משרד ההסברה גלי סמבירה, שמונתה על ידי השרה גלית דיסטל, אפילו מקורבת וגם ראויה מאוד, ברקע על פי הדיווחים, הטונים במשרד גבוהים מאוד, הצעקות והאשמות מצד השרה כלפי העובדים ובפרט כלפי המנכלית המוערכת, הסתיימו כאמור בהדחה. 0 מנכליות, 6 שרות ועוד סגנית שר אחת מתוך 33 שרים, כלום ושום דבר. דוגמאות מהעולם לשילוב נשים בממשלות, בספרד 61%, בפינלנד 58%, בנורווגיה וגרמניה 47%, בארצות הברית 38%, וכך הרשימה הולכת ומצטמקת ויורדת לכיוון הלא כלום, עד שמגיעים למקום הלפני האחרון. על פי המכון הישראלי לדמוקרטיה, שם ישראל מתחפרת בבושה גדולה. מגיע לנו הרבה יותר. Here comes the money!
Here we go! עכשיו ב-103 FM איפה הכסף? עם ענה דוידוב, עורכת יעל איילון.
פחות משלושה ימים לפתיחת שנת הלימודים, בתיכונים עוד לא יודעים אם יהיו לימודים או לא, מיד רן ארז יהיה איתנו, הוא לא אופטימי. בהמשך נדבר עם אורי לס, מנהל התיכון העירוני ד' בתל אביב, על המחסור במורים, עוד ועוד מורים עוזבים, נוטשים את המערכת, גם מנהלים, איך פותחים ככה שנת לימודים. וגם מנכ״ל משרד הפנים לשעבר, מרדכי כהן, על הנזק שבאי העברת הכספים לרשויות המקומיות הערביות, והאם בקרוב ישקלו גם את משקל הנוסעים לפני העלייה למטוס ולא רק את המזוודות. זה כבר קורה במספר חברות בעולם. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מיכל קדוש, על השידור איתנו שקט וולפין. פותחים בכותרות. הנוסעים הישראלים שנתקעו בעל כורחם בשדה התעופה של ג'דה בסעודיה עקב נחיתת החירום של המטוס מאיי סיישל הגיעו לישראל בשלום, כך תארה אחת הנוסעות את מה שהיה אחרי שנחתו בנתב"ג.
התייחסו אלינו ממש ממש יפה, באמת, כולם היו מאוד לבביים וחמים. מבחינת הסעודים הם היו ערוכים, הביאו אוטובוסים וכבר ערכו את המלון, חיכו בעצם להודעה מישראל שמאפשרת לנו לרדת למטה, לרדת לשדה. אחרי 3 שעות כבר פינו אותנו, הגענו למלון, שם חיכתה לנו ארוחת לילה וחדרים לכולם. כולם היו באמת מאוד נחמדים, הרגשנו בנוח, הרגשנו בטוחים, והנה אנחנו כאן.
הממשלה תערוך קיצוץ רוחבי בהיקף של 42 מיליון שקלים למימון הביטוח הרפואי לפליטים מאוקראינה. בג"ץ העניק היום שבוע נוסף, אורכה לממשלה, למתן תשובה לפתרון הבעיה. הפרופסור חגי לוין, יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור, שעתר לבג"ץ, מבקר בחריפות את הממשלה על הזנחה קשה של חולים.
אנשים שצריכים טיפול כימותרפי או שצריכים החלפת מסתם בלב לא מקבלים אותו. זו פגיעה לא רק במטופלים אלא גם ברופאים, ברופאות שנותרים חסרי עונים כנגד המטופלים שהופסק להם הטיפול באמצע. זו פגיעה קשה במערכת הבריאות שלנו שתשלם הרבה יותר כסף עבור הטיפול בסופו של דבר באותם אנשים שהמדינה החליטה שהיא רוצה לממן את הטיפולים הרפואיים מצילי החיים שלהם, וזו גם פגיעה קשה במעמדה של ישראל בעולם. אז זה בושה לממשלת ישראל שמבטיחה לתת כיסוי רפואי, אבל פשוט לא מוצאת את התקציב, למרות שמדובר בכמה עשרות מיליוני שקלים, לעומת המיליארדים שהממשלה מוציאה על דברים שהיא רואה חשובים.
סל המוצרים של המועצה לצרכנות עלה בחודש אוגוסט ב-4.6%, לעומת מחירו בחודש המקביל אשתקד. בבדיקת המועצה עולה שהסל המכיל 1,000 מוצרי מזון היה זול ב-0.8% מהחודש הקודם. במועצה לצרכנות אומרים שההוזלות לחג עוד לא החלו. ובמחצית הראשונה של השנה נרשמה עלייה בשיעור של 23% בהיקף התמלוגים שהמדינה גבתה מהכנסות הגז הטבעי, והם הסתכמו ב1.044 מיליארד שקלים. חן בר יוסף, מנהל מינהל אוצרות טבע במשרד האנרגיה והתשתיות, מסביר.
בחציון הראשון של שנת 23, חצינו לראשונה את סף מיליארד השקלים מהכנסות מדינה מתמלוגים. זאת הודות למספר פרמטרים, ביניהם הגדלת ייצוא הגז, עלייה בשער הדולר, וכן עלייה במחירי חומרי הגלם בעולם בתחום המחצבים. מינהל אוצרות טבע במשרד האנרגיה והתשתיות ימשיך לפעול לפיתוח ולשימוש במשאבי הטבע באופן מושכל, על מנת שכלל אזרחי ישראל ייהנו ממשאבים אלה.
עד כאן הכותרות שלנו, מיד איתנו רן ארז. כן שביטה או לא שביטה, רן ארז זה יו"ר ארגון המורים העל יסודיים, שלום.
שלום וברכה.
תן את תמונת המצב נכון לרגע זה.
כרגע אין שום הסכמה עם משרד האוצר, למרות ששר החינוך קיש מעוניין מאוד לפתוח את שנת הלימודים ולא להשבית את המערכת. שר האוצר סמוטריץ' דווקא מעוניין במשבר, במטרה לנסות בהזדמנות זאת גם לצאת בתור גיבור וגם לשבור את ארגון המורים.
תכף אנחנו נדבר על סמוטריץ' ועל הממונה על השכר במשרד האוצר, אבל מה העמדה שלך? אתה רוצה לפתוח את שנת הלימודים?
בוודאי, אף אחד לא אוהב את המלחמות. במלחמות אין מנצחים ואין מנוצחים, יש רק נפגעים. ואנחנו מעוניינים ללמד, אנחנו מעוניינים לפתוח את שנת הלימודים, אבל לא בכל מחיר. הגיע הזמן שיתייחסו אלינו וישלמו לנו בהתאם למה שאנחנו זכאים לקבל.
100%. מה הפערים כרגע, נכון לרגע זה, יום שלישי 29 באוגוסט?
יש פערים בכמה סוגיות. סוגיה ראשונה, באורך ההסכם. אנחנו רוצים הסכם מקסימום ל3.5 שנים, והם רוצים 6 שנים. דבר שני, אנחנו רוצים מינימום 2,000 שקל תוספת לכל המורים, הם מוכנים לשלם בערך חצי מזה, כ-1,000 שקל, כאשר ממול אנחנו רואים בעצם מה בעצם השחיקה של השכר שלנו, שהיום מוסדים אותה עבודה, אבל בגלל האינפלציה מקבלים הרבה פחות. למעשה, לפני חודש-חודשיים הייתי קונה קילו בשר טחון בסופר ב-32 שקל, והיום זה 50 שקל. אבל אנחנו מרוויחים אותו הדבר. אנחנו רוצים לשמור על ערך השכר שלנו.
אני רוצה לשאול, האם כשאתה אומר הם מוכנים להוסיף כ-1,000 שקל, זה גם למורים הוותיקים, כי הרי הסכימו בהתחלה להוסיף רק למורים החדשים.
אני מדבר בממוצע. למורים הוותיקים הם מוכנים לתת מקסימום 850 שקל ברוטו לתקופה של 6 שנים. בסוף הדרך, לא כל חודש, אלא כל שנה יעלו את השכר ב-200 שקל, ועוד שנה עוד 200 שקל, כך שבסוף השנה השישית זה יהיה 850, ולמורים החדשים 1,500 שקל. במילים אחרות, למורה חדש ירצו להבטיח מלכודת דבש, לקבל אותו, למשוך אותו למערכת, ואחר כך לתקוע אותו שמה עם שכר נמוך.
תגיד, יש עוד פערים חוץ מהשכר, חוץ מהכסף? כלומר, מדברים על עוד דברים ופערים שקיימים בנושאים נוספים?
כן, למשל, בא משרד האוצר ואומר, מפני שאנחנו לא רוצים לתת לכם יותר כסף, אנחנו מוכנים לתת לכם שווי כסף. מה זה שווי כסף? תעבדו פחות עבור הכסף שאתם מקבלים.
מה זאת אומרת? פחות שעות, פחות ימים?
נפחית לכם שעות הוראה, שעות עבודה עם תלמידים. מי בעצם עלול להיפגע פה מההפחתה הזאת של שעות? התלמידים. במילים אחרות, הם אלה שבאים ואומרים, על גבו של התלמידים אנחנו נוכל לתת לכם יותר כסף. בואו נפגע בתלמידים, ניקח מהם שעות, השעות האלה שוות כסף, אתם תקבלו את זה, ואז יהיה לכם שכר יותר גבוה.
רק צריך להבהיר, צריך להבהיר שברגע שמורידים למורים שעות שהייה בבתי הספר, הם ימשיכו לעבוד בבית, אז בדיוק.
לא, לא, זה לא שעות שהייה, הם רוצים להוריד שעות מול תלמידים. זאת אומרת, התלמידים יקבלו פחות שיעורים.
אבל המורים ימשיכו גם לעבוד בבית, כמו שהם ממשיכים לעבוד בכל השנה.
נכון, ימשיכו לעבוד בבית עבור הכנת השיעורים, עבור בדיקת מבחנים וכדומה. אבל יש גם דבר שנקרא שעות עבודה מול תלמיד.
נכון, לגמרי, לגמרי. עכשיו
ואם
בוא...
התלמידים לא יקבלו את זה, אז מי נפגע אם לא התלמידים?
אוקיי, עכשיו את כל זה מוכנים לתת לכם גם האוצר וגם משרד החינוך, או רק משרד החינוך, כשדיברת על התוספת?
משרד האוצר מעוניין בזה.
מעוניין בזה, במה שאתה כן, תיארת לנו.
כן.
אוקיי, כן. עכשיו אמרת ששר האוצר לא מבין. איפה, קודם כל למה הוא לא מבין? איפה הוא טועה, אם אתה חושב שהוא
שר
טועה?
שר האוצר הוא אדם חכם ומשכיל, והוא מבין טוב מאוד. מה שהוא רוצה, ללכת לפי המדיניות של פורום קהלת, לשבור את העבודה המאורגנת, הוא רוצה את המורים חלשים, הוא רוצה להחתים אותם על חוזים אישיים, גם מורים וגם מנהלים, ואז למעשה אין להם יותר את הביטחון התעסוקתי והכלכלי, ואפשר לעשות איתם מה שרוצים, אנחנו יודעים. הוא אומר את זה. הוא רוצה לפרק את הארגון האנכרוניסטי הזה, הוא ארגון שדואג למורים החלשים, הוא בעד חוק הג'ונגל שהחזק ישרוד והחלש ייעלם, מי שיש לו כסף יקנה חינוך פרטי, מי שאין לו כסף יישאר חוטב עצים.
טוב, ככה זה מתנהל היום, אבל תגיד, אפי מלכין הממונה על השכר, היה איתכם באיזה שהם שעות במסע ומתן, או שהוא לא מופיע בכלל?
הוא לא מופיע בכלל, הוא שולח שליחים.
את מי הוא שולח?
את הסגן שלו, את אלקבץ.
אוקיי, וזה לא, זה לא אקוויוולנט? כלומר, זה לא, לא שווה ערך?
אבל אין לה, אין לאלקבץ שום אפשרות, שום מסגרת. אם אומרים לו, אתה לא נותן, אתה לא זז מפה, אתה לא... אז הוא כל הזמן...
סליחה, אבל הוא בא כנציגו של שר האוצר, כלומר, מישהו שולח אותו.
נכון.
אז...
ממונה על השכר, וסגן ממונה על השכר, מבצעים את המדיניות של שר האוצר אך ורק.
תגיד, באוצר מזהירים אתכם גם שינקו את השכר של מימי השביטה.
כן.
אתה חושב שהם מנסים לפורר את הארגון?
אני בטוח. הם גם אומרים את זה. הם גם כותבים את זה. הם נזרים בארגוני פסאודו חינוכים שמפיצים כל מיני שאלונים בשטח. עבודה מאוד רצינית, כמעט זרועות של תמנון בכל מקום.
תגיד, אתם מוכנים לזה שיוציאו נגדכם צווי מניעה?
אנחנו נערכים גם לכך, כדי להוציא צווי מניעה צריך לסנות לבית הדין הארצי לעבודה,
נכון.
לבקש אותם,
נכון.
ושם נאבק משפטית על מנת שלא יוציאו לנו את הצווים. לא יכול להיות שבמדינת ישראל שנה וחצי בלי הסכם קיבוצי ולא מאפשרים לאנשים להיאבק על מנת לקבל הסכם קיבוצי בשכר עולה ביותר.
אוקיי, ואם יכול להיות, סליחה, יש אופציה שזה כן יקרה, תקיימו את הצווים?
בוודאי שכן, אנחנו מורים מחנכים, אנחנו יודעים לקיים צווים, זה לא, אנחנו לא מוכרים בשוק.
אוקיי, ובכל זאת, מה הסיכוי שלא תהיה שביטה?
לאור מה שקורה היום, 95% יש שביטה.
כי לפני כמה ימים אמרת 100%.
100%.
אז, כן, מן, אז, אז, מה, אז בכל זאת יש איזה ניואנס?
אני חושב שלאט לאט ככל שמתקרבים לאחד בספטמבר, גם שר החינוך וגם שר האוצר מבינים שאי אפשר לשחק יותר, ואי אפשר למשוך את הזמן יותר. אז לכן הם יצטרכו להתעשת ולהגיש הצעות הרבה יותר קונקרטיות.
יו"ר ארגון המורים העל יסודיים רן ארז, תודה רבה.
תודה על זה שאפשר לדבר איתכם.
בשמחה ובהצלחה. תודה.
כל טוב, שלום.
שלום אורי לס, מנהל התיכון העירוני ד' בתל אביב.
וברכה.
וברכה. תגיד, סתם רק נסגור את הפינה הזאת, אתם נערכים לזה שלא תהיה פתיחת שנת לימודים ביום שישי?
אנחנו נערכים לכל חוסר ודאות כמדי שנה, יש לומר.
כן, אבל השנה זה נראה טיפה יותר...
נכון, לא, אנחנו נערכים לסיטואציה של שביתה, זה... זה נשמע שזה די ברור זה הולך לקרות, אבל כמובן שאנחנו נערכים גם לאופציה של לימודים מלאים.
אוקיי.
אז לשקוף, בוא... בתי הספר שש שנתיים, חטיבת הביניים.
אוקיי, אז אנחנו יודעים שמצב בתי הספר, מצב החינוך בכלל, הוא לא מי יודע כמה, ואני רוצה לשאול אותך, מה מצב המורים אצלך בתיכון עירוני ד' שהוא אחד מבתי הספר הטובים באזור תל אביב?
אז באמת, אולי בזכות העובדה שזה אחד מבתי הספר החזקים, הגדולים וכולי, בלי כרגע יותר מדי להתלהב, אז החוסרים אצלנו הם יחסית קטנים, זאת אומרת, אני יכול לדבר על שני מורים, נגיד ללשון, מורים, מורות שחסרים. המשמעות של דבר כזה, רק הפסע להקטן הזה, כן, שנשמע אולי ציבורית כלום ושום דבר, זה שינוי של תוכנית היבחנות. זאת אומרת, תלמידים ייבחנו בבגרות בלשון, לא ביהוד א', אלא ביהוד ב', הם לא ילמדו לשון ביהוד א'.
שזה עוד עומס על כל המערכת, על הילדים וכו'.
נכון. וזה באמת קטן, באופן יחסי לכל מה שאני יודע ושומע במקומות אחרים.
תכף נדבר על מקומות אחרים, איך זה יחסית לשנה שעברה אצלך, אורי?
חמור יותר, השנה האחרונה לא הייתי באפס חוסרים.
באמת? שזה, כן. שזה באמת נדיר מאוד, מפני
שכמעט
בכל בית ספר חסרים יותר משני מורים.
הגיוס האחרון בשנה שעברה היה ב-30 באוגוסט.
30 באוגוסט?
ב-30 באוגוסט נמצאה המורה האחרונה.
תגיד, וכשנמצאה המורה, היא באמת מורה, או שסליחה על השאלה, מישהו עובר בתחנת אוטובוס או בסופר ואוסף אותה לבית הספר? כי גם זה, על זה שמענו. אני בכוונה מקצינה את זה, אבל אתה יודע ש...
אין הומור טוב יותר מהומור עצמי.
לגמרי.
אחת הבדיחות הטובות, כן, שבין מורות ומורים, זה, כן, הוא נושם, מורה.
יאללה, שייכנס.
זה בערך הסיפור.
נכון.
אז השאלה היא מצוינת, זה לא שאלה... זאת לא שאלה מכשילה, והתשובה היא כן, יש ירידה ברמה, יש התפשרות, אני לא מכיר מנהלת או מנהלת אחת שלא התפשרה.
כמה אתה התפשרת?
התפשרתי. אני, זה, אתה יודע, זה דברים שקשה לקמת, הרי בסופו של דבר זה עניין התרשמותי, אבל כן, אתה מתפשר, לא
שזה אומר
מחיר,
מה, נגיד, בוא ניקח שפות, נגיד, שזה קשה יותר, בוא ניקח אנגלית, ערבית, צרפתית, אני לא יודעת אם מלמדים בעירוני ד' או לא.
מורה לאנגלית שיודעת אנגלית, אבל לא למדה אנגלית, מעולם.
כלומר, מה, זה שפת אם שלה?
הייתה מורה למקצוע אחר.
שזה נהדר, כלומר,
כן, היא הייתה מורה למקצוע אחר.
מהיסטוריה היא קפצה לאנגלית, כי היא דוברת אנגלית במקרה.
כן.
יופי, מה יהיה, תגיד? לא, זה נשמע נפלא.
מה יהיה? אני חושב שלאורך שנים תהיה באיזשהו מקום ירידה ב... באיכות ההשכלה הגבוהה בישראל, ואיכות ההשכלה בכלל, מה שיוביל כמובן לירידה באיכות שוק התעסוקה וכולי. ההשפעות כאן הן ארוכות טווח, זה לא דברים שאנחנו נוכל למדוד אותם משנה לשנה.
מה יהיה עם בתי הספר? כלומר, בתי הספר באיזשהו מקום, הרי מצב החינוך אצלנו הוא לא מי יודע מה, כמו שאמרתי, בתי הספר יורדים ברמה. איפה אנחנו יחסית למקומות אחרים?
תגדירי אנחנו.
אנחנו זה מדינת ישראל? לא, לא, לא.
מדינת ישראל?
מדינת ישראל? משרד החינוך שלא שם לב לפרטים החשובים?
אז השאלה אם מדינת ישראל או ממשלת ישראל.
אוקיי.
אני חושב שמדינת ישראל נמצאת, או החברה הישראלית, אני חושב נמצאת במקום ביקורתי, אבל לא כל כך מועיל. כי ביקורת, אבל הלחץ על מקבלי החלטות בכל מה שקשור בחינוך הוא קטן, הוא קטן מדי. וממשלת ישראל, בוודאי הנוכחית, אבל גם ממשלות אחרות, סליחה שאני בוטה, אבל החינוך פשוט לא מעניין אותם.
תגיד, זה אולי בגלל שעושים את הדיפרנציאציה בין... תקציב של 14 מיליארד שקל החרדים, לבין תקציב שזה לא מצחיק, שחסר לילדים שלנו.
כן, מה שנקרא, את אמרת.
כן, אני שואלת אותך, אתה מנהל.
אז כן, בוודאי שיש לזה משמעויות. שוב, צריך להבחין כאן, כי ברשויות חזקות, אז הרשויות יודעות לתמוך ולהשלים, ולעשות מהלכים מאוד משמעותיים, כדי לתקן עוולות שהמדינה עושה.
טוב, אבל איך אפשר לנהל
אבל
חינוך?
אבל לא כל רשות היא רשות, לא כל רשות זה תל אביב.
זה ברור, אבל גם אי אפשר לנהל חינוך כשכל שנה ורבע מתחלפת ממשלה ושר חינוך שבא עם האג'נדה
ברור,
שלו.
ברור.
ונגיד שהשר הזה בא עם אג'נדה, אבל לא נרחיב. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה.
זה רק נגיד, כי
לא, אמרתי נגיד. הכל אני, זה לא אתה בסדר.
ברור.
שאלה אחרונה לגבי המלשבים. תגיד, אתה מכיר תלמידים בבית הספר שלך בעירוני ד' שיסרבו להתגייס בסוף כיתה י' ב' או כאלה שכבר ציימו ויסרבו?
תראי, תלמידים לא מתגייסים, תלמידות ותלמידים לא מתגייסים ממגוון סיבות. באמת, ממגוון סיבות. כן, יש תלמידות ותלמידים שלא מתגייסים, שנקרא לזה מתחמקים, או שמוצאים פטורים, או שמסרבים בצורות כאלה ואחרות. זה בהחלט קורה ונראה. כולל מסיבות אידיאולוגיות.
שזה הולך ועולה? אתה מרגיש?
קשה לי, אני מודה שבעניין הזה קשה לי לשים את האצבע. זאת אומרת, זה באמת קשה לשים את האצבע.
אבל זו תופעה שקיימת.
זו תופעה שקיימת, כן. היא נוכחת, אבל היא נוכחת, אני חושב, שוב, סליחה, במדינת תל אביב, היא נוכחת לא רק בעת הזו.
אוקיי.
להגיד לך, אם העת הזו העלתה את ה... אני חושב שהיא העלתה את רמת השיח.
בסדר, אבל פה אני אגן על התל אביבים, אחוזי ההתגייסות הם יפים, בכל תיכון, אנחנו רואים את זה.
אני תל אביבי בכל רמה חבריי, ונכון, ושיעורי הגיוס הם גבוהים.
אותו כנל, אנחנו קוראים את אותם מספרים. טוב, אורי לס, צריכים לסיים לצערי, מנהל עירוני ד' בתל אביב, תודה ובהצלחה בכל מקרה. אנחנו לעדכון תנועה עכשיו. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על עוד זווית של הסיוע לרשויות המקומיות הערביות, ולצרף אלינו את מרדכי כהן, מנכ"ל משרד הפנים לשעבר. מרדכי כהן, שלום.
שלום לך ולמאזינים.
שלום שלום. שמה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מכריז שהוא מצא פתרון עוקף ארגוני פשיעה להעברת תקציבים לרשויות הערביות, הוא מכנה אותו מודל הרמזור. קודם כל, אתה מכיר דבר כזה? כלומר, זה היה באיזושהי תבנית ניסוי או שזו המצאה?
תוכנית הרמזור, המודל הזה, זה פיתוח של משרד הפנים עוד לפני שנים כאשר אני הייתי מנכ״ל משרד הפנים. הרעיון הזה היה בכלל לא הרשויות הערביות, אלא לכלל הרשויות המקומיות, אלה שיוצרות גירעונות, ואין איתות מוקדם למשרד הפנים. ואנחנו מתגלגלים לתוכניות הבראה ולגירעונות כבדים ולבזבוז כספי ציבור, והיה צריך ליצור איזשהו כלי שיאתר את זה לפני, ולחלק את הרשויות לאדום, צהוב, ירוק, בדיוק כפי שדובר גם במקרה הזה. אבל המוטיבציה הייתה אחרת לגמרי. את כל הרשויות, באופן שוויוני, קריטריונים מקצועיים מאוד, כדי למנוע גירעונות ולמנוע התנהלות לא תקינה וחלילה שחיתות. זה לא המקרה. זה לא המקרה. המקרה הזה זה מקרה שאמור להכעיס כל אזרח בישראל.
אז זהו, אז בוא תסביר לנו למה, בעצם לאן הולכים הכספים האלה, כלומר, האם זה באמת הולך למימון ארגוני פשיעה, או שזה כספים שהם, מה שנקרא, כספי קיום, שהם כספים שהם...
בוא נדבר בשפה פשוטה.
בבקשה.
מה שר האוצר עשה? הקפיא 200 מיליון שקל, שזה כספים לשוטף, התחייבות שלטונית קודמת, הרשויות בנו על זה, אנחנו נמצאים לקראת השליש האחרון של השנה.
שוטף זה מה? זה משכורות? זה פעילות של...
שוטף זה לפינוי, זה פינוי השפש. כל השירותים שרשות מקומית נותנת שהם לא פיתוח, שהם לא פיתוח פיזי. אלה המקורות מימון של רשות מקומית.
אוקיי.
ככה היא מתפקדת.
אז בעצם...
ברגע שאתה מקפיא את התקציב הזה, אתה פוגע בתפקוד הבסיסי ביותר של הרשויות המוחלשות ביותר בישראל, שיש בתוכן את האוכלוסיות שזקוקות לכל שקל מהסוג הזה, כי זה פינוי השפט, כפי שאמרתי, בטיחות לקראת פתיחת שנת לימודים וכו' וכו'.
אז איך אתה מבין, מרדכי כהן, מנכ״ל משרד הפנים לשעבר, את המטרה של שר האוצר? מה הוא רצה להשיג בזה, או מה שהוא רוצה להשיג בעצם בזה?
אם הממשלה הייתה רוצה להגביר את הפיקוח והבקרה ברשויות המקומיות, שזה חשוב מאוד, הן לא מושחתות חלילה, לא כולן, אבל יש כיסים של שחיתות והתנהלות לא תקינה.
לא רק שם, אגב, בכל מיני מקומות.
ודאי, אז היו צריכים לפתח כלים לכלל הרשויות. יש לנו מספיק רשויות מקומיות בישראל, לצערי הרב. אני אומר עוד פעם, הם לא כל הרשויות, אבל יש מספיק רשויות שיש בהן התנהלות לא תקינה, והן לא רק רשויות ערביות. מה שהיה פה זה צעד חמור מאוד מצד משרד האוצר. להקפיא תקציבים לשוטף, לאיים על רשויות מקומיות שהן לא יקבלו את הכסף, כי ארגוני פשיעה ובצדק, זה חמור מאוד שחדרו לתוך הרשויות המקומיות, להתקפל ואז לדבר על איזשהו כלי שיכלול בעיקר רשויות מקומיות, ואז להתקפל שוב ולהגיד גם לא רק רשויות ערביות. אני חושב שזה פרטאץ' וזה מריח לא טוב, וזה מריח גזענות ממש, וזה יותר חמור מזה מבחינתי.
שמה?
למה? למה? כי זה בעצם מאותת לרשויות המקומיות, שימו לב, זאת המשמעות של ממשלה ריכוזית, שתשלוט בכם, על פי צבעים פוליטיים, תכניע את הסקטור הזה, תוריד על ארבע את הסקטור הזה, זה חמור מאוד במדינה דמוקרטית. אתם רוצים לטפל בבעיה, ויש כשל, וישנה בעיה, אני לא מסתיר, של פיקוח ובקרה לא מספיקים על הרשויות המקומיות, שוב, שתשלימו את העבודה שהתחילה בתקופתי, או בתקופה של רונן פרץ, שהיום הוא מנכ״ל משרד הפנים, והיה ממלא מקום מנכ״ל משרד ראש הממשלה, והם עשו עבודה מקיפה על הפשיעה בחברה הערבית. ישנן עבודות, תשלימו אותם, תבואו עם הכלי בצורה מסודרת, לא באמצע שנה, לא בהקפאה, לא בהזחלה ציבורית כזאת, לא לפני פתיחת שנת לימודים.
למה זה יגרום?
כולם היום מוכרים כפיים.
100%. למה זה יגרום, מרדכי כהן?
לתפיסה מאוד גדולה, לחוסר אמון, להעמקת הפערים, לתחושה איומה בקרב פקידים וראשי רשויות בחברה הערבית שעובדים מהבוקר עד הלילה וקיבלו פה סתירת לחי מצלצלת. אז מה אנחנו רוצים? להעמיק את השסעים ואת הכתבים? לא מספיק לנו המציאות הזו שכולנו חיים בה? זה היה מעשה לא חכם. לשמחתנו ישבו בחדר אנשים כמו השר ארבל ורונן פרץ שהטו את המשקל והסבירו כמה זה חמור למנוע את התקציבים האלה. דרך אגב, זה היה מסיק פעולה הפוכה, כי ברגע שרשויות מקומיות נחלשות, ודאי רשויות ערביות, ההתמוטטות בו תבוא וזה יהיה.
כלומר, מה שאתה מעריך, לסיום אני אשאל אותך מרדכי כהן, ששר ארבל כרגע ילך, אם אני מתבטא כך, מעל הראש של סמוטריץ' ויעביר את הכספים. נגמר הסיפור.
הכספים האלה יעברו. הייתה הצגה גדולה שלא צלחה, הכספים האלה יעברו. יבנו מנגנון, הוא יהיה חייב להיות משפטית רלוונטית לכל הרשויות המקומיות.
כן.
כי אין דבר כזה בספר החוקים, מנגנון בקרה לערבים, למזרחים, לאשכנזים. אנחנו לא רוצים להגיע למקומות האלה. אוי ואבוי לנו.
אוקיי. מרדכי כהן, הדברים ברורים. מנכ״ל משרד הפנים לשעבר, תודה רבה לך.
תודה לך.
שלום, שלום. פרסומות. טוב, אולי מה שנקרא כזה עוד לא היה לנו במסגרת המשפט הזה. החל מהשבוע כל הנושאים בחברת התעופה הקוריאנית Korean Air יצטרכו להישקל לפני הטיסה. לא רק המזוודות שלנו, החבילות וזה, גם אנחנו, כל אחד ומשקלו הוא. האם גם יחילו את זה על טיסות ישראליות? אורי סירגיס, מנכ״ל ישראל. שלום אורי.
שלום, אחת, צהריים טובים.
שלום, שלום. תגיד, שמעת על הפטנט הזה? מה, ולמה זה בכלל?
שמעתי את זה דרך התקשורת. בדרך כלל, מה שקורה זה שכאשר טיסה ממריאה, אז יש לכל מטוס, לכל כלי טייס, יש נתון שנקרא maximum take-off weight. זאת אומרת, מה המשקל המרבי שאותו מטוס יכול לשאת כאשר הוא ממריא.
כלומר, כולל משקל אדם.
זה כולל את הנוסעים, את המטען של הנוסעים, את המשקל של הדלק שהמטוס נוסע עמו בשביל לטוס.
אוקיי, אבל
כל חברת תעופה או כל חברות התעופה עושות תוצאה שלפיו משקל של אדם מבוגר הוא כזה, ושל ילד הוא כזה, ושל אישה הוא כזה, בדרך כלל נשים שוקלות מעט פחות מגברים וכו'.
כלומר, אתה רוצה להגיד לי שכשעושים את הבידוק, כשאתה עומד מול הדייל או הדיילת שרושמים את הפרטים שלנו, אז מסתכלים עלינו בעיניים ואומרים בערך, הוא, היא שוקלים בין 60 ל-80? נו, אז איך יודעים אם לא נשקלים?
כשכלי הטייס טס בתוך מעטפת הביצועים שלו, אז כמובן שאין לדברים האלה משמעות, אבל כאשר הוא מתקרב לטיסות שנמצאות על גבול המעטפת, כמו לנתיבים ארוכים שהם מאוד מאוד קרובים ליכולת של המטוס, אז למשקל יש משמעות, כי ככל שהמשקל של הדלק, שהמטוס יכול לעשות איתו גדל, כמובן מגדיל את טווח הטיסה שלו, ולהפך, ככל שהמשקל של הנוסעים והמטען גדל, אז אפשר לקחת פחות דלק, ואז טווח הטיסה קצר.
אוקיי.
אני מניח שפה יש איזושהי יוזמה שנועדה לטייב את אותם משקלים ממוצעים שהם עושים אחת לכמה זמן.
היית מציע את זה כמנכ"ל חברת תעופה ישראלית, ליישם את זה גם על ישראל?
אנחנו עובדים לפי משקלים שאנחנו מודדים או מדדנו, ועובדים לפי משקלים שמקובלים בתעשייה. אנחנו גם חייבים לקחת טווחי ביטחון. זאת אומרת, ברור שככל ששוקלים את הנושאים יותר ומגיעים לנתונים יותר מדויקים, אז יש איזו השפעה על חיסכון בדלק או על גלת טווחים, כמו שאמרתי, כאשר מטוס מגיע לקצה המעטפת שלו. פשוט לוקחים סיכונים מהסוג הזה, אבל הרציונל שעומד מאחורי הדבר הזה הוא בהחלט ברור, והוא כמובן משפיע על היכולות.
אז למה שלא יישמו את זה?
מה?
למה שכולם לא יישמו את זה, אם ככה?
קודם כל, שוב, זה משתנה מאזור לאזור, ובעצם... אוקיי, אז עכשיו אנחנו נשקול את כולם ונגלה שהמשקל הממוצע שאנחנו לוקחים היום בתחשיבים שלנו הוא נמוך בכך וכך קילוגרמים, אז יאפשר לנו אולי להוסיף עוד נוסע או להוסיף עוד ילד.
אוקיי, הבנתי. אז זה גם שיקולים,
זה גם מחליט אם הוא יורד לרזולוציות האלה.
הבנתי, אז זה גם שיקולים כלכליים. אורי סירקיס, מנכ"ל ישראל, תודה רבה לך. שלום שלום.
תודה לכם.
שלום. פרסומות ובורסה מיד. בורסה הבטחנו, ונגיד שלום לרפי גוזלן, הכלכלן הראשי, IBI. שלום רפי.
שלום ענת.
שלום שלום. טוב, אז קודם כל מה קורה אצלנו? אני רואה ירידות, ככה לא... ירידות יפות, מה שנקרא.
כן, היום יום יחסית חלש בבורסה המקומית, באמת מה שזה, זה יותר בולט שזה בניגוד למה שאנחנו רואים בעולם, יש עליות סך הכל קלות גם בארצות הברית וגם באירופה, אבל אצלנו היום חלש, זה די ממשיך את הקו שראינו בחודשים האחרונים, שהבורסה שלנו מתנתקת מהעולם, אנחנו די מבינים למה, וזה מקבל עוד ביטוי גם היום, ירידות של עד אחוז במדדים המובילים, גם הבנקים יורדים קצת מעל אחוז, ובמקביל, זה אותו תמונת מה שמשלים את זה, זה כמובן מה שקורה בשוק המתח.
כן, בדיוק, אנחנו מבינים למה, ואז השקל נחלש, הדולר מתחזק, והאירו אותו דבר.
נכון, נכון, ואני חושב שזה די משלים את הפאזל, אלו שני הסיגמנטים, זה המקומות העיקריים שכל, בוא נגיד, הסנטימנט השלילי כלפי הנכסים בישראל, בגלל הנושא המשפטי ממשיך לעבוד, ואנחנו רואים את זה גם בהתנתקות של המדדים שלנו מהעולם, וגם בשקל יותר חלש, זה אומר שכסף איכשהו זולג החוצה מהשוק המקומי.
תגיד, גם אני רוצה לדבר דקה על הערכה של בתי השקעות, או יותר נכון, ההזרה של בתי השקעות, על סימנים להאטה במשק, זה מתקשר למה שאתה אומר.
פחות או יותר, אני חייב לומר, תראי, הנתונים של הרבעון השני של השנה הם בסך הכל נראו טוב, אבל כשקצת חופרים פנימה לתוך נתוני הצמיחה, המשק צמח ברבעון השני בסביבות 3%, כשנכנסים פנימה רואים שהתמונה פחות ברודה, הרבה פחות יבוא, צריכה פרטית שיורדת, אני לא חושב שזה עדיין ההשפעות של מה שאנחנו רואים בבורסה, זה יותר ההשפעות של העלאות הריבית, אנחנו רואים את זה גם באינפלציה בסך הכל שיורדת, יש פה יותר, אני חושב שאנחנו מקבלים בעיקר את ההשפעות של העלאות הריבית, אם הדברים במישור הפוליטי יחריפו, אנחנו נקבל גם את הרובד הזה, לדעתי עדיין לא ראינו אותו.
אוקיי, רפי גוזלן, IBI, נסתפק בזה, תודה רבה רפי.
תודה.
שלום שלום להתראות. אנחנו סיימנו, איפה הכסף, עורכת יעל אילון, מפיקה מיכל קדוש, על השידור איתנו שקט וולפין, בדיגיטל נויה חסון, עמיתי דואק ודוד זבולוני, נהיה כאן מחר ב-4, נקווה למספרים יותר ירוקים וטובים, בן כספית אריאל דד, שלום חברים.
ערב טוב ענת.
ערב טוב.
לא הייתי מרוכז, אבל אני כן יודע שהדולר 381, זה עוד בתוקף.
עכשיו הוא 380, היציג לדעתי 381, צודק. כן?
מה יהיה?
לא עוצר.
יעצור בסוף.
לא עוצר באדום, בסוף זה יעצור, בדיוק.
על הראש שלנו. תודה ענת.
להתראות.
תודה רבה.